שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף כף ח' במסכת שבת. נתחיל 11 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים ברבע התחתון של עמוד ב'. שיעור היום יהיה 20 דקות. היום אנחנו חוזרים לנושא של מוקצה ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על מאכלים מוקצה, בחלק השני נדבר על טיפול בבעלי חיים שגם הם נחשבים מוקצה. אז החלק הראשון כאמור, מוקצה במאכלים. עכשיו ברור עקרונית שדבר שראוי לאכילה הוא לא נחשב מוקצה, ודבר שלא ראוי הוא נחשב מוקצה, זה באופן כללי. היום נדבר על מקרים גבוליים יותר ונחלק את זה לשתי סוגיות. בסוגיה הראשונה נדבר על דברים שמבחינה פיזית ראויים לאכילה, אבל מבחינה הלכתית אולי לא. בסוגיה השנייה נדבר על דברים שהם לא ראויים לאכילה לאדם, אבל כן ראויים לבהמה או לכלב. הסוגיה הראשונה אומרת המשנה שדברים שמבחינה פיזית ראויים לאכילה, אבל מבחינה הלכתית הם לא, אז הם מוקצה, כמו טבל או מעשר ראשון שהלוי קיבל, אבל הוא לא הפריש ממנה תרומת מעשר, או כמו מעשר שני מחוץ למקדש או הקטש שלא פדו אותם, כל אלו אסורים באכילה ולכן הם מוקצה, אבל דברים שמותרים מבחינה הלכתית הם כמובן לא מוקצה, כמו תרומה טהורה וכמו דמי שזה תבועה של עמי הארץ, שאומנם הם הפרישו תרומה גדולה אבל יש ספק אם הפרישו את השאר וחזל אסרו לאכול אבל הם התירו לעניים, וכמו מעשר ראשון שנטלה תרומתו, כלומר הלוי קיבל מעשר ראשון והפריש תרומת מעשר, כך שהכל בסדר וזה מותר באכילה, לכן זה לא מוקצה, וכמו מעשר שני והקדש שכן פדו אותם, שגם הם מותרים באכילה והם לא מוקצה. זה במשנה, ועל כל זה באופן כללי שואלת הגמרא, פשיטה, הרי אם זה מותר זה לא מוקצה, ואם זה לא מותר זה מוקצה. מה החידוש? מסבירה הגמרא, החידוש הוא לגבי מקרים גבוליים, שהמשנה באה לחדש שיש מקרים גבוליים שהיינו חושבים שהם אסורים, והחידוש הוא שהם מותרים, ולהפך יש מקרים שהיינו חושבים שהם מותרים, והחידוש הוא שהם אסורים. זה באופן כללי, עכשיו נפרט. אז קבוצה ראשונה זה דברים שאולי היינו חושבים שהם אסורים, והחידוש הוא שהם מותרים. אחד זה תרומה, שהיינו חושבים שאומנם לכהן מותר, אבל לישראל אסור, אז אולי אצל ישראל זה באמת מוקצה. כמה שמלן שזה לא, כי אומנם הוא לא יכול לאכול, אבל יש כאלה, כהנים, שלהם זה מותר, ממילא זה לא מוקצה. מקרה שני זה דמי, כאן הגמרא לא שואלת פשיטה, אלא היא פשוט מסבירה, וזה שלמרות שלרוב האנשים דמי אסור באכילה, בכל זאת, כיוון שיש להם פוטנציאל כן להיות עניים, ואז יהיה מותר להם, זה נחשב ראוי וזה לא מוקצה. תראו באתר ובחוברת שהקשנו על זה משהו. בכל אופן, למקרה הבא, המקרה הבא זה מעשר ראשון שניטלה תרומתו, מה החידוש כאן? מסבירה הגמרא שזה מחדש מקרה שבו הלוי לקח את המעשר ראשון לפני שהפרישו תרומה גדולה, וזה מחדש שאומנם זה לא בסדר, אבל זה תופס, וכבר לא צריך לתת תרומה גדולה, וברגע שהלוי יפריש תרומת מעשר, זה כבר מותר באכילה, וממילא זה כבר לא מוקצה. מקרה הבא, מעשר שני והקטש שנפדו, מה החידוש? הרי מותרים. אומרת הגמרא, גם אם נפדו לא ממש כמו שצריך, כי פדו רק את הסכום של הקרן, אבל לא את הסכום של החומש, היינו חושבים שאולי זה לא תופס, כמה שמלן שבדיעבד זה תופס, וממילא זה ראוי לאכילה, וזה לא מוקצה. עד כאן המקרים הגבוליים שהמשנה חידשה שהם נחשבים ראויים לאכילה, והם לא מוקצה. עכשיו לקבוצה הפוכה, מקרים שהמשנה מחדשת שהם כן מוקצה, דבר ראשון זה טבל, וכאן החידוש הוא, אפילו שזה רק טבל מדי רבנן, כלומר למשל שטלתי בעציץ לא נקוב, שאז מהתורה בכלל לא צריך להפריש, אבל רבנן כן מצריכים, אז אם לא הפרשתי, זה נחשב לא ראוי וזה מוקצה. דבר הבא זה מעשר ראשון שלא נטלה תרומתו, כלומר הלוי לא הפריש ממנה תרומת מעשר. מה החידוש כאן? הרי ברור שזה אסור באכילה. אומרת הגמרא, דבר דומה למה שראינו מקודם, שגם במקרה שבאמת כן נטלה תרומתו, אבל הלוי הקדים את הכהן ולקח את המעשר שלו לפני תרומה גדולה, רק שהפעם בניגוד למקרה הקודם הוא לא עשה את זה ממש מוקדם לפני שהתבואה בכלל התחייבה בתרומות, אלו עשה את זה אחרי שהתבואה כבר התחייבה, כאן זה כבר לא תופס כי צריך להפריש תרומה גדולה, וזה החידוש של המשנה, שזה לא תופס וזה אסור באכילה, וממילא זה נחשב מוקצה. ומקרה אחרון, מעשר שני והקטש שלא נפדו, מה החידוש? הרי ברור שהם אסורים. אומרת הגמרא, זה מחדש שגם במקרה שהם כן נפדו אבל לא בצורה טובה, כלומר מעשר ראשון פדו אותו על מטבע בלי צורה, הקטש פדו אותו על קרקע ולא על כסף, החידוש הוא שזה לא תופס והם עדיין אסורים באכילה, וממילא הם עדיין מוקצה. עד כאן הסוגיה הראשונה, כאמור, מקרים שבהם פיזית זה ראוי לאכילה, אבל הלכתית זה לא, ואז זה נחשב מוקצה. סוגיה שנייה זה מאכלים שהם לא ראויים למאכל אדם, אבל הם ראויים למאכל בהמה, ואת זה נחלק לשלושה סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי צמחים כאלו שבמצב הנוכחי שלהם, כשהם לא מבושלים, בני אדם לא יכולים לאכול אותם, אבל יש חיות שכן אוכלים אותם. עכשיו, אם זה חיה כזאת שיש לי בבית ואני באמת מתכוון להאכיל אותה בזה, אז ודאי שזה לא מוקצה. הנושא שלנו זה שאין לי חיה כזאת, אבל באופן כללי יש חיות כאלו, והשאלה היא האם זה נחשב מספיק ראוי בשביל להפוך את זה ללא מוקצה. ולגבי זה יש לנו את המשנה שלנו וברייתא, ובשתיהן יש מחלוקת דומה לכאורה בין תנא קמא לבין רשב"ג. תנא קמא מחמיר יותר מרשבג, והוא אומר שבשביל שזה לא יהיה מוקצה, זה צריך להיות ראוי לחיה כזאת שאנשים נורמליים הם מגדלים באזור שלי, ולכן למשל טורמוס במשנה שלנו וחצב בברייטה הם לא מוקצה, כי טורמוס ראוי לעיזים וחצב ראוי לצבעים, שזה חיות שאנשים נורמליים מגדלים. לוף לעומת זאת זה כן מוקצה. לגבי חרדל יש לכאורה סתירה, במשנה תנקמה אומר שזה מוקצה, בברייטה אומר שזה לא כי זה ראוי ליונים, הרן מטרץ שזה תלוי במקום, כלומר התנקמה של המשנה ושל הברייטה הם לא אותם אנשים והם לא גרו באותו מקום, במקום של המשנה אנשים לא היו מגדלים יונים וממילא חרדל הוא כן מוקצה, במקום של הברייטה אנשים נורמליים היו מגדלים יונים וממילא חרדל הוא לא מוקצה. עד כאן לגבי תנקמה. רשב"ג לעומת זאת מקל יותר, ואומר אני לא צריך שזה יהיה ראוי רק לחיות שאנשים נורמליים מגדלים, אלא גם אם זה רק ראוי לחיה שבני מלאכים מגדלים, גם אז זה בסדר וזה לא מוקצה, גם לאנשים נורמליים. ולכן למשל ללוף במשנה זה לא מוקצה כי זה ראוי לעורבים ובני מלאכים מגדלים עורבים, ואפילו שברי זכוכית בברייתא הם לא מוקצה כי זה ראוי לבנות יענה ובני מלאכים מגדלים בנות יענה. זו דעת רשב"ג, ועכשיו על רשב"ג נראה שלושה דיונים קצרים. דיון אחד זה ששואל רבי נתן, אם אתה מקל עד כדי כך, אז למה חבילי זמורות זה כן מוקצה? הרי חבילי זמורות זה ראוי לפילים. עונה הגמרא, גם רשב"ג הרי דורש שזה יהיה משהו שאנשים מגדלים. פילים לעומת זאת, אפילו בני מלאכים, לפחות באותו אזור, לא מגדלים, לכן הם מוקצה. זה דיון ראשון. דיון שני אומר המאמר, שמה שרשב"ג אמר ששברי זכוכית הם לא מוקצה כי בנות יענה אוכלות אותם, זה רק אם יש לו בפועל בת יענה. זה המאמר, אבל רבשי מיד דוחה, מה פתאום? כמו שאמרנו גם בהקדמה, אם יש לו, אז ודאי שזה לא מוקצה לפי אף אחד. כמו שאם יש לו פילים, אז גם חבילי זמורות לא היו מוקצה. כל הנושא שלנו זה שרשב"ג מקל אפילו שאין לו חיה כזאת, ואפילו שגם לאנשים נורמליים אין חיה כזאת, אלא רק לבני מלאכים, גם אז הוא מקל. זה דיון שני. דיון שלישי זה שהעיקרון של רשב"ג זה שכיוון שבני מלאכים מגלים איזושהי חיה, אז האוכל של אותה חיה נחשב ראוי גם לאנשים שהם לא בני מלאכים, ולמה? כי כל ישראל ראויים להיות בני מלאכים, ועל זה אומר אביי, יש לנו עוד שני תנאים בהקשרים אחרים לגמרי, שגם הם סוברים את אותו עיקרון. הראשון זה רבי שמעון, שלגבי רפואה בשבת שחזל אסרו למשל עם רוח שמן רפואי, אם זה לא שמן כזה שגם אנשים בריאים משתמשים בו, אז לגבי שמן ורדים למשל, שזה שמן מאוד יקר ורק בני מלאכים בריאים משתמשים בזה, בכל זאת רבי שמעון מקל גם על אנשים רגילים שגם הם יכולים להשתמש בזה כשהם חולים, אפילו שכשהם בריאים הם לא משתמשים בזה כי זה יקר. למה? כי ראויים כל ישראל להיות בני מלאכים, ואת הסטנדרט שלנו אנחנו לוקחים לא מאנשים הרגילים אלא גם מבני מלאכים. זה טענה אחד. טענה שני זה רבי ישמעאל, שאם רובן חייב לשימון כסף ולרובן אין מה לשלם אבל יש לו רכוש, אז ביתן יכולים להכריח אותו למכור את הרכוש שלו, אבל לא ניקח לו את הבגדים מהגוף, את זה הוא צריך. ואומר רבי ישמעאל שגם אם משום מה הוא נוהג להסתובב בבגדים מאוד יקרים שהם לא לפי הרמה שלו, אנחנו לא מכריחים אותו למכור אותם ולשלם את החוב ושיקנה בגדים פשוטים יותר, כי כל ישראל ראויים להיות בני מלאכים וזכותו ללכת בבגדים יקרים. זה היה בסוגריים שלושה דיונים על דעת רשב"ג, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי צמחים שראויים לחלק מהחיות. אם נסכם, תנקמה אומר שצריך שזה ראוי לחיות שאנשים נורמליים באזור שלנו מגדלים, רשב"ג מקל יותר, וגם אם זה ראוי רק לחיות שבני מלאכים באזור שלנו מגדלים, גם אז זה לא מוקצה. הסעיף השני לגבי דברים שרואים רק לחיות, זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי צמחים שיש להם שני יהודים אפשריים, כמו חבילי קש וזרדים, שאני יכול מצד אחד להכיל את זה לחיות שלי, אבל מצד שני אני גם יכול לשמור את זה להסקה. אז אם ברור שהתכוונתי להכיל את זה לחיות, אז ודאי שזה לא מוקצה. אבל מה קורה כשזה לא ברור? אז על זה יש לנו משנה וברייטה. המשנה מדברת על חבילי קש וזרדים, שאומרת שבסתם, כלומר כשזה לא ברור למה התכוונתי, אז זה מוקצה, כי מניחים שזה להסקה, ורק אם באופן פעיל התכוונתי שזה יהיה למאכל, רק אז זה לא מוקצה. זה במשנה. בברייתא מדובר על משהו אחר, וזה חבילי שאה, אזוב וקורנית, שם הדין מתהפך לפי התוספות, שבסתם זה לא מוקצה, כי מניחים שזה למאכל, ורק אם הכנסתי את זה לאוצר, כלומר למחסן, בשביל לייבש את זה להסקה, רק אז זה נהיה מוקצה. עד כאן עיקר הסעיף השני. בסוגריים, כיוון שבנו את אותה ברייטה, הגמרא עוסקת באיך בדיוק אוכלים את אותם שאה, אזוב וקורנית, ואומרת שני דברים. א', כשחותכים אפשר לחתוך דק, אבל לא בכלי, כי אז זה תוכן, וב', כשמפרקים גרעינים מתוך השרביטים, אז לא עושים הרבה, אלא מעט מעט, וגם זה אומרים רבנן, דווקא ביד ולא בכלי. רבי יהודה אומר שאפשר גם בכלי. זה בסוגריים, זה לא הנושא שלנו. לגבי מוקצה, כאמור, זה תלוי פשוט במה מדובר. הסעיף השלישי זה 10 שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי בשר. גם כאן העיקרון אותו עיקרון שראינו עד עכשיו, אם זה ראוי לאכילת אדם, כלומר בישלו אותו או מלכו אותו, ודאי שזה לא מוקצה. אם זה לא ראוי לא לאכילת אדם ואפילו לא לאכילת כלב, אז ודאי שזה כן מוקצה. הדיון שלנו הוא לגבי מצב הביניים שלא בישלו ולא מלכו, וזה לא ראוי לאדם, אבל זה כן ראוי לכלב. ולגבי זה, הגמרא מביאה מחלוקת רב חיסטה ורב הונה. רב הונה אומר שזה לא מוקצה, כי כמו שראינו עד עכשיו, כיוון שזה ראוי לכלב, יש לזה שימוש, ממילא זה לא מוקצה. אבל רב חיסטה אומר שזה כן מוקצה. למה? כי אמנם זה ראוי לכלב, אבל אני לא התכוונתי לתת את זה לכלב, אני התכוונתי לשמור על זה בפריזר עד מוצאי שבת, ואז לבשל את זה, ולאכול את זה בעצמי. זה שבאמצע שבת פתאום משום מה החלטתי לתת לכלב, זה לא הופך את זה לראוי, ולכן זה נשאר מוקצה. אז שוב, רב הונא אומר שזה לא מוקצה, כי סוף סוף זה ראוי לכלב, אפילו שלא התכוונתי לזה מראש. רב חיסטה אומר שזה מוקצה, כי מראש לא התכוונתי לתת את זה לכלב. זה באמוראים, ועולה מהגמרה, לפי הסבר של המפרשים, שבעצם זה תלוי במחלוקת עניים מקיפה בדיני מוקצה, בין רבי יהודה לבין רבי שמעון. רב חיסטה שאוסר, הוא סובר כמו רבי יהודה, שולחים לפי כניסת שבת. ואם בכניסת שבת לא התכוונתי לתת לכלב בשבת, כי התכוונתי לאכול את זה בעצמי, זה נחשב שזה לא ראוי, וזה מוקצה, ואני לא יכול פתאום באמצע השבת להתחרט ולתת לכלב. זה רב חיסטה. רב הונא לעומת זאת שמתיר, הוא סובר כמו רבי שמעון, שנכון שבכניסת שבת לא התכוונתי לתת לכלב, אבל זה לא משנה, זכותי להתחרט באמצע השבת, ואז כן עכשיו ראוי לכלב, וממילא זה לא מוקצה. עכשיו רק נעיר בסוגריים, יש מקרים שגם רבי שמעון מודה שמה שהיה בכניסת שבת קובע שזה כן יהיה מוקצה, וזה אם עשיתי פעולה חיובית. כלומר, למשל, העליתי ענבים לגג בשביל לייבש אותם ולהפוך אותם לצימוקים, כאן באופן מודע וחיובי עשיתי מעשה שמראה שאני לא מתכוון להשתמש בזה בשבת, אז גם לרבי שמעון זה יכול להיות מוקצה. כאן לעומת זאת, אמנם לא התכוונתי, אבל לא עשיתי איזושהי פעולה חיובית להוציא את הבשר הזה מהחיים שלי, וממילא זה לא הופך את זה להיות מוקצה. אז שוב, בשר שהוא לא ראוי לאכילה לאדם, אבל כן ראוי לכלב, לפי רב חיסטה הוא מוקצה כמו רבי יהודה, ולפי רב הונא הוא לא מוקצה כמו רבי שמעון. אלה הם רואים, ועכשיו בקצרה נראה קושייה על כל אחד מהם שלכאורה הם פסקו בדיוק ההפך. הקושייה על רב הונא שכאן מחמיר זה שלכאורה הוא אמור לפסוק כמו רב יהודה, כי הרב של רב הונא זה רב, ורב פסק כמו רב יהודה במוקצה. עונה הגמרא, גם כשרב פסק כמו רב יהודה, זה לא היה לגבי טלטול, אלא רק לגבי אכילה, שזה באמת יהיה אסור, אבל סתם להזיז את זה, בזה רב מודה שזה מותר, ועל זה גם רב הונא דיבר כאן. זו הקושייה על רב הונא. הקושייה על רב חיסטה זה שכאן רב חיסטה אומר שזה מוקצה, ואילו לגבי בשר אבז, הוא עצמו התיר לטלטל את זה. איך זה מסתדר? אומרת הגמרא, בשר אבז זה בשר רך, והוא רואי לאכילה אפילו לאדם, וממילא ודאי ששם זה לא מוקצה. עד כאן לגבי מחלוקת האמוראים, והגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד א', ועכשיו לסיום הנושא נראה שתי ברייתות, שאני אומר מראש, הם לא הולכים להוסיף לנו עוד מידע, אלא פשוט נראה את העקרונות שכבר למדנו בתוך אותם שתי ברייתות. אז ברייתה אחת אומרת שבשר תפל זה לא מוקצה, זה בפשטות כמו רב הונא ורבי שמעון, אבל דג תפל זה כן מוקצה, ולמה? אז מסבירים התוספות בהסבר הראשון שלהם, כי דג תפל אפילו כלבים לא אוכלים, וממילא אין לזה שום שימוש, וזה מוקצה גם לרבי שמעון ורב הונא. זו ברייתא אחת. ברייתא השנייה זה לגבי עצמות ובשר תפוח, כלומר מסריח, והיא אומרת שזה לא מוקצה כי אמנם זה לא ראוי לאדם, אבל זה ראוי לכלבים. וכאן העיר בסוגריים שאת זה אפשר להבין אפילו לשיטת רב חיסטה ורב יהודה, כי למה הם אסרו מקודם? כי אמנם זה ראוי לאכילת כלב, אבל אני לא התכוונתי לתת לכלב, אני התכוונתי לבשל את זה אחרי שבת לעצמי. זה בבשר שהוא פשוט עוד לא מבושל. כאן לעומת זאת מדובר בעצמות ובבשר שהסריח, את זה ודאי שלא התכוונתי להשתמש לעצמי, אלא רק לתת לכלב, וממילא כיוון שברור שזה כן מיועד לכלב, גם לפי רב יהודה זה לא יהיה מוקצה. זו הברייתא השנייה, ועד כאן לגבי בשר. בסוגריים הברייתא מוסיפה עוד דין, וזה מים מגולים שאסור לשתות אותם שם הנחה שטיל בהם ערס, שלפי תנקה מהם לא מוקצה כי אפשר לתת אותם לחתולים, כי לחתולים הערס לא מזיק. רשב"ג אומר שזה כן מוקצה, כי כיוון שזה מים מסוכנים צריכים לזרוק אותם, וזה נחשב שאין להם שימוש, וממילא הם מוקצה. זו הברייתא השנייה. ועד כאן הסעיף השלישי לגבי בשר, ראינו לגבי זה מחלוקת אמוראים ושתי ברייתות. בסוגריים נעיר שעכשיו שלמדנו בסעיף הזה את מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, לכאורה צריך לבדוק גם את שני הסעיפים הראשונים שראינו לגבי תורמוס ולגבי חבילות קש, האם מה שאמרנו שם מסתדר רק לרבי יהודה או רק לרבי שמעון או לשניהם. כתבנו על זה באתר ובחוברת, מוזמנים לראות שם ולהעיר לי בהערות באתר. בכל אופן, עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק הזה למדנו על מוקצה במאכלים. בסוגיה הראשונה עסקנו במאכלים שמסורים מבחינה הלכתית. בסוגיה השנייה מאכלים שמורים רק לבעלי חיים, ועכשיו במשנה בעמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני עוסק באופן כללי בטיפול בבעלי חיים, כשהנחת היסוד שלנו זה שבעלי חיים הם מוקצה, כי הרי הם לא כלי, אי אפשר להשתמש בהם בשבת, אי אפשר לשחוט אותם בשבת, אז הם מוקצה. וממילא זה מעלה כמה שאלות לגבי איך לטפל בהם בשבת, ולגבי זה נראה שלושה סעיפים. סעיף ראשון מספר את המשנה, נניח שיש לי אפרוחים קטנים ובשביל לעלות ללול שלהם הם צריכים לעלות במדרגה גבוהה וזה גבוה להם מדי, אז להרים אותם בידיים זה ודאי שאסור, כי אמרנו שבעלי חיים, כולל אפרוחים, הם מוקצה. אז מה אני רוצה? אני רוצה לשים להם סל הפוך ליד הפתח של הלול וזה ישמש להם כמדרגת ביניים, הם יעלו על הסל ואז משם יצליחו לעלות ללול. האם זה מותר בשבת? אומרת המשנה, זה מותר. למה שלא יהיה מותר? עוד שנייה נראה. קודם בואו נראה את המקרה בגמרא. הגמרא לא מדברת על המקרה של האפרוחים, אבל היא מביאה ברייתא עם מקרה מאוד דומה, וזה נניח שיש לי פרה. והפרה נפלה לזה אמת מים וזה גבוה עליו, היא לא מצליחה לצאת לבד, ולהרים אותה גם אם הייתי מספיק חזק, אסור לי כי היא מוקצה. אז מה אני רוצה לעשות? משהו דומה למקרה של האפרוחים. אני רוצה להביא קרים וקסתות, וליצור סוג של מדרגות, עד שהיא תוכל לעמוד עליהם ועל ידם לצאת מאמת מים. וגם כאן, כמו במשנה, אומרת הברייתא שזה מותר. ועל הברייתא הגמרא מביאה שתי קושיות. קושיה אחת זה סתירה מברייתא אחרת שמדברת על אותו מקרה, והיא אומרת שאני פשוט מפרנס את הפרה במקום שלה, כלומר אני לא מוציא אותה עם קרים וקסתות, אלא פשוט נותן לה להישאר שם עד סוף שבת, נותן לה בינתיים אוכל, ובמוצאי שבת אני אוציא. אז זה סותר את המשנה, עונה הגמרא, תלוי במצב. אם אני יכול להשאיר אותה שם ולתת לה אוכל בלי שהיא תצטער מדי, אז אני עושה את זה. אם לא, אז אני שם לה את הקרים והקסתות, זו קושיה הראשונה ותירוץ. קושייה שנייה, איך אתה אומר שאני יכול לשים קרים וקסתות? הרי יש לנו כלל שאסור לבטל כלי מהיכנו. כלומר, אם יש לי כלי שבכניסת שבת הוא לא היה מוקצה והוא מותר בטלטול, אסור לי בשבת לגרום לזה שיהיה מונח על הכלי הזה מוקצה. כי הרי אם יש מוקצה על הכלי, אז עכשיו גם את הכלי אסור לטלטל. ולמה זה אסור? אז יש מפרשים משום סותר, כי אני כאילו הורס את הכלי, גורם לזה שאי אפשר לטלטל אותו. יש מפרשים משום בונה, כי אני כאילו תוקע את הכלי לאדמה עם מסמרים, כך שאי אפשר להזיז אותו. בכל אופן, זה אסור. אז למה כאן מותר לי לשים קרים וקסתות? קסתות, הרי הפרה תעמוד עליהם והפרה היא מוקצה ואז גם אותם אי אפשר להזיז. עכשיו מילא במקרה של האפרוחים במשנה זה לא קשה, כי שם האפרוחים עולים לרגע על הכלי וממשיכים הלאה ללול, זה לא נקרא ביטול כלי מיכנו, אבל פרה יכול להתעלה על הקרית, תראה שנוח לה ותרבוץ שם עד סוף שבת. אז למה זה מותר? אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת יש איסור כזה, אבל זה איסור דרבנן, לעומת זאת צער בעלי חיים זה איסור תורה, וממילא זה גובר על האיסור דרבנן של ביטול כלי מיכנו. עד כאן שתי הקושיות על הברייתא, והסברנו כבר למה במשנה אין את הבעיה של ביטול כלי מיכנו, ועכשיו בסוגריים נוסיף שלכאורה אפשר להקשות גם על המשנה וגם על הברייתא קושייה שלישית, וזה דין שלמנו בדף מ"ג, שם אגב גם למנו את הדין של ביטול כלי מיכנו, וזה הדין של אין כלי ניטל, אלא לצורך דבר הניטל. עכשיו לא כולם מסכימים לזה, אבל מי שאומר את זה זה בעצם אומר שאסור לקחת כלי שהוא לא מוקצה, ולטלטל אותו לצורך דבר שהוא כן מוקצה. אז איך מותר לטלטל את הסל בשביל האפרוח או את הקריות בשביל הפרה? הרי אני מטלטל אותם בשביל דבר שהוא מוקצה, אז ראינו בדף מ"ג שהגמרא ענתה שבאמת עקרונית זה אסור, אלא שכאן מדובר שאני קודם כל מרים את הדבר, את הסל או את הקריות, לא בשביל המוקצה, אלא בשביל משהו אחר, ואחרי זה, כיוון שזה כבר ביד שלי, אז כבר אני יכול להשתמש בזה בשביל לשים לאפרוח או לפרה. זה מה שראינו שם. לאור מה שראינו עכשיו לגבי הפרה, אפשר גם לתרץ שפשוט זה מותר, כי זה צער בעלי חיים. עד כאן הסעיף הראשון. לסיכום, ראינו שמותר לקחת דלי או קריות בשביל לעזור לאפרוח או לפרה לעלות. הסברנו למה אין כאן בעיה של ביטול כלי מיכנו, והסברנו למה אין בעיה של אין כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל, ואנחנו עוברים בשליש העליון של עמוד ב' לסעיף השני. הסעיף השני זה לגבי הזזת בעלי חיים. כלומר, נניח שיש לי תרנגולת או עגל והם ברחו ואני רוצה להחזיר אותם בשבת, איך עושים את זה? עכשיו, אפשר עקרונית לדבר על שלוש שיטות של הזזת בעלי חיים, מהחמור אל הקל. שיטה ראשונה זה פשוט להרים אותם. זה כמובן אסור, כי כמו שאמרנו, בעלי חיים הם מוקצה. שיטה שנייה זה דידוי, כלומר, אני לא ממש מרים, אבל אני מחזיק בשיער או בכנף או בצוואר או באוזן ומושך אותם והם הולכים אחריי. שיטה שלישית, שזה הכי קל מבחינה הלכתית, זה דיחוי, כלומר, במקום למשוך, לדחוף. ולמה זה יותר קל? כי אם אני מושך, יכולת שבטעות אני גם ירים, ואז אני עובר על טלטול. לעומת זאת, כשאני דוחף, אין סכנה כזאת. אלה שלוש השיטות האפשריות, ועכשיו בואו נראה מה מותר ומה אסור, ונדבר על שני מצבים. מצב אחד זה שהם ברחו לחצר, שאז כל הבעיה זה רק שהם מוקצה. מצב שני זה שהם ברחו לרשות הרבים, שאז חוץ מהמוקצה יש בעיה יותר חמורה, וזה טלטול ברשות הרבים. אז לגבי המצב הראשון, שכל הבעיה זה רק מוקצה, אומרת המשנה צריך להבדיל בין בהמות וחיות לבין תרנגולת. בבהמות וחיות, כמו עגלים ושיחים, מותר לדדות, כלומר מותר את השיטה השנייה. לעומת זאת בתרנגולת אסור לדדות, אלא מותר רק את השיטה השלישית של לדחוף. מה ההבדל? מסביר הבאי, בבהמות וחיות, אם אני מושך, אין הרבה סיכוי שאני ארים אותם באוויר. לעומת זאת בתרנגולת, אם אני מושך, ירי תשתולל וקצת תעלה באוויר, ואז יוצא שאני בעצם מחזיק אותה באוויר, לכן זה אסור, אלא מותר רק לדחוף. זה לגבי כשזה בחצר, וכל הבעיה זה מוקצה, זה כתוב במשנה, וגם בשתי ברייתות נקרא להם ברייתא א' וברייתא ג', בברייתא ג' זה לא ממש מפורש, אבל הבעיה מסביר את זה ככה, בכל אופן זה לגבי מוקצה. לגבי כשם ברשות הרבים, כאן המצב יותר חמור, כי כאן אנחנו מתעסקים עם איסור תורה, וממילא אומרת ברייתא ב' שכאן מחמירים, וגם בתרנגולת וגם בבהמה וחיה, מותר רק לדחוף ואסור לדדות. זה לגבי הזזת בעלי חיים. בסוגריים, הגמרא גם מדברת על הזזת ילד ברשות הרבים, שמהתורה אין עם זה בעיה, כי יש לנו כלל שחי נושא את עצמו, וזה נחשב כאילו שאני לא באמת מרים אותו, אלא הוא הולך, אבל מדרבנן בכל זאת אסור להרים, אבל לדדות מותר. כלומר, אני יכול ברשות הרבים לתת לילד בן שנה יד ולמשוך אותו בעדינות, והוא הולך ברגליים שלו, וזה לא נחשב שאני מטלטל אותו. עד כאן הסעיף השני לגבי הזזת בעלי חיים. סעיף שלישי זה במשנה השנייה בעמוד ב', לגבי בהמה שצריכה ללדת, אומרת המשנה שלא מיילדים את הבהמה, כלומר לא מושכים את הולד החוצה, הראשונים אומרים כי זו תרחה יתרה בשביל שבת או יום טוב, אבל מסעדים אותה, כלומר עוזרים לה ללדת, מה זה אומר? רב נחמן אומר שדוחפים בבטן של האמא בשביל לעזור לולד לצאת, רב יהודה אומר שכשהוא יוצא מקבלים אותו שלא ייפול, וכך גם הברייתא אומרת, והברייתא גם מוסיפה שנופחים עושים רוח באף שלו בשביל לפתוח שלא יהיה סתום עם נזלת, וגם מקרבים אותו לדדים של האמא שיתניק אותו, ורשבג מוסיף שגם עושים כל מיני טריקים בשביל שהאימא תאהב אותו, כי לפעמים בבעלי חיים האימא לא אוהבת את הילד ואז היא לא תניק אותו. איזה טריקים עושים? הבעיה אומר שמים מלח בתוך הרחם של האימא בשביל שהיא תזכור את צער הלידה וכך היא תרחם גם על התינוק, וגם שמים על התינוק מים ששרו בהם את השליה בשביל שיהיה לתינוק ריח מסוים שהאימא תזהה אותו. את כל זה מותר לעשות, יש מחלוקת בראשונים האם רק ביום טוב ובשבת, אבל להוליד ממש זה אסור משום תרחה יתרה. למה אין כאן בעיה של מוקצה? שאלה טובה, נשמח לתשובות בהערות באתר, ובזה הגענו לרבע התחתון של עמוד ב', מחר נמשיך לגבי אישה שיולדת בשבת, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על מוקצה במאכלים, וחילקנו את זה לשתי סוגיות, בסוגיה הראשונה דיברנו על דברים שמבחינה פיזית אפשר לאכול אותם, אבל מבחינה הלכתית הם אסורים, ולכן הם מוקצה, כמו טבל, מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, מעשר שני והקטה שלא נפדו, אבל אם הם מותרים הלכתית באכילה, אז הם לא מוקצה, כמו תרומת הורה, דמי, מעשר ראשון שנטלה תרומתו, ומעשר שני והקטה שנפטו. הגמרא שאלה מה החידוש בזה, הרי ברור שאם זה מותר זה לא מוקצה, ואם זה אסור זה מוקצה, והיא ענתה שהמשנה התכוונה לחדש כאן גם מקרים גבוליים, שהיינו חושבים שמסורים והיא באה לחדש שמותרים, או להפך, זה היה בסוגיה הראשונה. בסוגיה השנייה דיברנו על דברים שהם לא רואים לאכילת אדם, אבל כן רואים לבעלי חיים, ואת זה חילקנו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על צמחים שיש חיות שאוכלות אותם, שאמרנו שלפי תנקם זה דווקא אם יש חיות שאנשים נורמליים מגדלים, כמו למשל שטורמוס לא מוקצה כי איזים אוכלים אותם, ואיזים זה בהחלט נורמלי. לגבי חרדל אמרנו שזה תלוי איפה, יש אזורים שאנשים מגדלים יונים והם אוכלים חרדל ואז זה לא מוקצה, באזורים אחרים זה כן יהיה מוקצה, זה לפי תנקם. רשב"ג לעומת זאת מקל יותר, ואפילו אם זה ראוי לחיות שרק בני מלאכים מגדלים אותם, גם אז זה לא מוקצה, כמו לוף שעורבים אוכלים ושברי זכוכית שבת יענה אוכלת, אבל חבילי זמורות שאת זה רק פילים אוכלים, כיוון שבאזור שלנו אפילו בני מלאכים לא מגדלים פילים, אז חבילי זמורות כן יהיה מוקצה. ובסוגריים אמרנו אנחנו רואים שרשב"ג הולך לפי בני מלאכים, יש עוד שני תנאים שהולכים לפי בני מלאכים בתחומים אחרים, כי רואים כל ישראל להיות בני מלאכים, וזה רבי שמעון לגבי רפואה בשבת ורבי ישמעאל לגבי בעל חוב. כל זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני דיברנו על צמחים שיש להם שני יהודים, או למאכל בהמה או להסקה, ואנחנו לא יודעים למה הוא התכוון. אז בחבילי קש וזרדים אומרת המשנה שסתם ככה זה מוקצה, כי מניחים שזה להסקה, ורק אם הוא בפירוש התכוון שזה למאכל בעלי חיים, אז זה לא מוקצה. בחבילי שאה, אזו וקורנית, זה להפך לפי התוספות, שסתם ככה זה לא מוקצה, כי מניחים שזה למאכל, ורק אם הוא בפירוש הכניס את זה לאוצר בשביל לייבש להסקה, רק אז זה מוקצה. זה היה בסעיף השני. בסעיף השלישי דיברנו על בשר, אמרנו שאם זה בשר מבושל או מלוח שזה ראוי לאכילת אדם, אז ודאי שזה לא מוקצה. אם זה לא ראוי אפילו לאכילת כלב, אז ודאי שזה כן מוקצה, כמו דג תפל. הנושא שלנו זה באמצע, שזה עוד לא בושל, וזה עקרונית יכול להיות ראוי לאכילת אדם, אם הוא יבשל אחרי שבת, אבל כרגע הוא לא בישל, אז כרגע זה רק ראוי לכלב, ובזה יש מחלוקת. רב חיסט אומר שזה בכל זאת מוקצה, כי הוא סובר כמו רב יהודה, כי סוף סוף בכניסת שבת לא התכוונתי לתת לכלב, אלא התכוונתי לשמור לאדם ולבשל אחרי שבת. רב הונא אומר שזה לא מוקצה, כי הוא סובר כמו רבי שמעון במוקצה, שאפילו שלא התכוונתי, כיוון שזה ראוי לכלב, זה מספיק וזה לא מוקצה. זה בהם הוראים. בתנאים ראינו לגבי הדג שזה כן מוקצה, כמו שאמרנו, וגם ראינו לגבי בשר שסריח שזה לא מוקצה כי זה ראוי לכלב, ואמרנו שזה אולי גם לרב יהודה, כי כאן ודאי שלא התכוונתי לשמור לעצמי, אלא זה רק לכלבים ולכן זה לא מוקצה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני אמרנו שבעלי חיים הם מוקצה, וראינו לגבי זה שלושה סעיפים. סעיף ראשון, אמרנו שמותר לקחת סל או קריות בשביל לעזור לאפרוחים או לפרה לעלות. על זה כשנו לגבי הפרה א', יש סתירה מבריית האחרת שאומרת שאי אפשר אלה מאכילים את הפרה כשהיא תקועה במים, וענינו זה כשאפשר לעשות את זה בלי לצער אותה מדי, אבל אחרת צריכים להשתמש בקריות. שאלה שנייה, הרי זה ביטול כלי מיחנו, וענינו לגבי הפרה, נכון, אבל צער בעלי חיים גובר. לגבי אפרוח, לכאורה אין בעיה, כי רק עולה על הסל לרגע, ואז יורדת. בסוגריים הוספנו שלכאורה יש עוד בעיה, וזה הדעה שאומרת שאין כלי ניטל, אלא לצורך דבר הניטל, והסברנו איך להסתדר. זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני דיברנו על בעל חי שברח, איך אפשר להחזיר אותו, אז אם זה בחצר שכל הבעיה זה רק מוקצה, אז יש הבדל בין בהמה לחיה לבין תרנגולים, שבהמה וחיה מותר גם לדדות, אבל תרנגול מותר רק לדחוף, כי אם נדדה אותם, כלומר נמשוך אותם, יכול להיות שהם יעלו באוויר ואז אני בעצם מטלטל, זה בחצר, אם זה ברשות הרבים, שאז יש בעיה של טלטול דלת אמות, שזה דאורייתא, אז כבר גם בבהמה וחיה אסור לדדות, אלא מותר רק לדחוף. וסעיף שלישי, ראינו שאסור לילד בהמה, כלומר למשוך את הוולד החוצה, זו טרחה יתרה לשבת, אבל מותר לעשות כל מיני דברים שמסייעים ללידה, תוך כדי הלידה ואחרי הלידה, כל טוב.